כביכול הוכנס אל הקודש. אז בהרבה מקומות, כמובן שהסידור הזה הוא נאות וטוב, הוא מקל עלינו את ההתמצאות. אבל יש מקומות שבהם אתה רואה שפשוט המסדר הנוצרי, הוא לא הבין את הדברים לעומק. לדחות את השבת לפרק ב' ולנתק אותה מששת ימי בראשית, זה בבחינת אולי הבדלה בין קודש לחול, אבל זה אי הבנה יסודית במסר שעולה מתוך התורה. ולכן אין שום ספק שהפסוקים של השבת, שלהם נגיע עוד מעט קט, הם פסוקים ששייכים למעשה בראשית, והם ההשלמה של מעשה בראשית. המספר 7 שהוא המספר השלם והכולל. כל זה אמרתי רק כדי להקדים ולומר... בשבילי. טוב, נוחות בבחינה, אבל זה אין לנו בחינות, אז זה בסדר. אנחנו אמרנו כבר מראש, אנחנו נפיין בחינות לה. אז מה שאני רוצה לומר בזה הוא ש... אנחנו לפחות נשתדל מאוד שעד הסמסטר, גם כן מושג שהוא ככה, שלא שערום אבותינו, עד הסמסטר יש לנו עוד היום ובשבוע הבא, אנחנו בעזרת השם נשתדל לסיים כטיפה מן הים את מעשה בראשית, ובכלל זה את עניינה של השבת, שנמצאת בפסוקים שלפנינו בתחילת פרק ב' והיא בעצם סוף פרק א'. אז לפני כן רק... מה? חלוקה שלנו, כן, נכון. שם גם יש את ה... להפך, אנחנו... טוב, נדבר על זה, זה שייך לגופו של השיעור. עכשיו באו בזריזות רק נקרא. אני בכל זאת מבקש לפני כן להשלים במשהו, ואני אשתדל מאוד לא להאריך בכך. אני כל כך מתבקש להאריך. האמת היא ש... דווקא ציון גואטה ככה עורר אותנו, וחשבתי שלא אניח את דעתו עד שלא נעסוק בכל זאת במשהו בעניין זה. אז אני רוצה להשלים במשהו מתוך הדפים שחילקנו בפעם שעברה את גישתו היקרה והמופלאה של הרמח"ל לעניין תכלית בריאת העולם. תכלית בריאת העולם, וזה גם יקרב אותנו בפן מסוים אל עניינה של השבת, שגם בה יש בבחינה מסוימת את העניין של התכלית, תכלית שמיים וארץ. אז יש לכם את הדפים שחילקנו בפעם הקודמת, או שיש לי מישהו שחסר? מה? חסר. אז בבקשה. יש עוד מישהו שחסר לו? נורתה. נעביר שם. עוד, גם רגע, על שרשרת המדרשים שמציינים את הטוב מאוד דווקא בדברים שהם על פניהם הדברים הרעים והנוראים שבעולם. בתורתו של רבי מאיר, טוב מאוד זה טוב מוות, וכן טוב מאוד זה ייסורים, וכן טוב מאוד זה גיהינום, וכן טוב מאוד זה פורענויות, ועוד כל מיני דברים שעל פניהם אנחנו היינו אומרים שהם ההפך מטוב מאוד. והעמקנו, ולא נשוב על כך, על ההיבט הכולל שמציב לפנינו המדרש, והרמב"ן מאיר את הדברים האלה, תוך הדגשה שהטוב מאוד הוא במכלול, בראייה הכוללת של הדברים. והראייה הכוללת שבה האור מתבלט על רקע החושך, והטוב מתבלט על רקע הרע, והשלווה מתבררת על רקע היסורים, המכלול הזה הוא שנותן את הטוב מאוד. ועדיין כמובן עמדה בפנינו השאלה, אבל הרי יכול היה ריבון העולמים לברוא את הדברים באופן שהסך הכולל לא היה צריך לכלול בתוכו את הרע. נקודת הרע היא בעצם המפתח לכל אותם ייסורים וצרות שבאים, כמו המוות וכמו הייסורים וכמו יצר הרע והשטן וכו'. וכאן הערנו את דבריו העמוקים של הרמח"ל, ואתם זוכרים שפעם שעברה ככה ממש נרעדנו כשראינו שבהערה למטה את דבריו של הבית יוסף, רבי יוסף קארו, בי"ד טבת, זה יום שישי שעבר, זוכרים? שבהם באמת אומר רבי יוסף קארו, שעיקר העניין הוא אדם לעמל יולד. אדם נולד כדי לעמול. ולמה? כדי שלא יאכל נהמה דחיסופה, כדי שלא יאכל לחם של בושה, לחם של חסד, אלא יזכה בטוב מתוך שותפות, מתוך עמלו שלו. זאת הייתה נקודת המוצא, והוא אומר את זה על הפסוק, ויניחהו אלוהים בגן עדן לעובדה ולשומרה, פסוק שנאמר עוד קודם שחטא אדם, ועוד קודם שנענש, משמע שהעבודה לעובדה ולשומרה, היא דבר שהוא אידיאלי, והוא לכתחילה. והרעיון של הלכתחילה שבו הוא, שותפותו של האדם, וזכייתו לקבל את הדברים לא מתוך לחם של בושה. ועדיין אמרנו שצריך קצת להעמיק יותר בעניין הזה. כי הרי לכאורה היה יכול הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם שיתענג ויהנה בדבר שהוא מקבל מעט בוראו גם בלא בושה. למה היה צורך לברוא את רגש הבושה הזה כדי שהאדם יצטרך לעמול לבל להתבייש? הלא זה עצמו, הכל הוא בריאה, גם הרגשות הם בריאה. אמרנו, הבושה היא בעצם אינדיקציה לדבר עמוק יותר, או אם תרצו, היא סימפטום. כמו שאתם יודעים, במחלה יש סימפטומים של המחלה, ויש שורש המחלה. הסימפטומים הם הגילויים החיצוניים, כמו חום, הגוף עולה, יש כאבים וכדומה. המחלה עצמה, או השורש, הוא עמוק יותר. הבושה היא סימפטום לדבר עמוק יותר. ומהו הדבר העמוק יותר? השאלה שעומדת לפנינו כאן היא, האם האדם שותף בזכייה בטוב, וממילא הטוב הזה שהוא פועל ועמל ובונה אותו, הוא חלק אינטגרלי ממנו, הווה אומר, הוא עצמו דבר שהוא חלק מחיותו וישותו, או שהוא דבר שהוא מולבש עליו מבחוץ. השאלה הזאת של הפנים או החוץ, אם תרצו, הוא סוד העניין. ריבונו של עולם רוצה להיטיב לבריאה. טבע הטוב להיטיב לנבראים. אבל ההטבה השלמה אינה יכולה להיות, אלא אם כן היא הטבה שהיא חלק מן האדם, ולא רק דבר חיצוני שמולבש עליו, שבמקרה הטוב יכול האדם להודות לו, אבל הוא לא חלק אינטגרלי ממנו. ברגע שהאדם עמל ומתייסר ונבחן ונאבק, ועל כן יש טוב ורע ויצר טוב ויצר רע, והוא צריך לעמוד במבחן, המבחן הזה הוא מגדל אותו מפנימיותו, והוא בונה באופן פנימי את אישיותו שלו. העובדה שאדם חש בושה שהוא מקבל דבר שלא לו, כאמור, היא רק סימפטום להכרה שזה לא שלם, שזה לא מה שאני רוצה, מפני שאני רוצה דבר שהוא יהיה חלק ממני. מבחינת מה שאומרים חז"ל, רוצה אדם בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו, וזה נאמר באופן פרדוקסלי אפילו כלפי שמיה. את הנקודה הזאת ראינו בדבריו של הרמח"ל, ועכשיו אני רוצה שתעברו שוב ותראו איתי, קחו את הדפים חברים יקרים, בפסקה הזאת יש לנו פה שני פסקאות, אני רוצה הפסקה שנמצאת אצלכם בסימן תתוו י' ח', רואים? וסימן י' ת' כף א', כן? אני רוצה לקרוא איתכם י' ח', פסקה י' ח'. מצאתם? יש לנו פה שני עמודים שנתנו מתוך הרמח"ל בדעת תבונות. אתם מצאתם חברים? טוב. אמר השכל על השאלה הזאת, למה נברא העולם בעצם אם תרצו, ולמה נברא הרע שבעולם. אמר השכל, מה שנוכל להשיג בעניין זהו, כי האל יתברך שמו הוא תכלית הטוב ודאי. ואומנם, מחוק הטוב הוא להיטיב. וזהו מה שרצה הוא יתברך שמו, לברוא נבראים, כדי שיוכל להיטיב להם. כי אם אין מקבל הטוב, אין הטבה. וכדי שיהיה מי שיקבל את הטוב, צריכים להיות הנבראים. עד כאן הדברים אפשר לומר פשוטים, שום דבר לא פשוט, אבל יפה. וזה היסוד של וירא אלוהים כי טוב. כל הכי טוב שאנחנו מדברים עליו, הרי הוא כי טוב במובן הזה, שהנה יש כעת נבראים שאפשר להיטיב להם. ואומנם, כדי שתהיה ההטבה, הטבה שלמה, עומק הטוב, ידע בחוכמתו הנשגבה, שיהיו המקבלים אותה, מקבלים אותה ביגיע כפם. למה? מבחינת יגיע כפיך, כמובן הוא מביא את הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. למה? כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא. זאת אומרת, הטוב יהיה טוב שלהם. ולא יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב, כמי שמקבל צדקה מאחר. כשהוא מקבל צדקה הוא מתבייש. ועל זה אמרו בירושלמי אורלה פרק א' הלכה ג' מן דאחיל דלב דילי בית להסתכולי באפי. זה מין ביטוי. בית מתבייש להסתכל בפניו. אני רוצה לומר לכם, הרמח"ל עושה פה מהירושלמי הזה באורלה משהו מדהים. הביטוי במסכת אורלה עניינו בעצם הלכה מהלכות אורלה. מהי ההלכה שם? אני אזכיר אותה. ההלכה היא, יש שם דיון בשאלה הבאה. אורלה היא נאמרת כלפי כל גידול חדש ששותלים אותו באדמה. כשיש לעתים תהליך של ריבוי שבו הזקנה, ככה נקראת, הנטיעה הזקנה, אם מבריחים אותה, אתם יודעים מה נקרא להבריך, לוקחים ענף ומכניסים אותו לאדמה והוא מצמיח משהו. אז בתהליך ההברחה, נגיד של גפן, שבו אתה מבריך את הגפן, השאלה היא לגבי הנטיעה הצעירה, מאימתי מתחילים למנות לשנות אורלה. אז כל עוד היא יונקת מהאימא שלה, אז היא נחשבת עדיין כנגרת אחרי אימא, ולא מתחילים למנות שנות אורלה. ההתחלה של מניין שנות האורלה היא משעה שהיא משרישה ומעמיקה שורשים, והיא כבר מתחילה לנוק משל עצמה. שואל הירושלמי, ומה יהיה הסימן בידינו לדעת ממתי היא מתחילה לנוק? וכאן נותן הירושלמי איזה סימן מופלא. הוא אומר, תתבונן איפה נמצאים העלים, לאן פונים העלים של הנטייה הצעירה, של הזקנה וילדה. אם הם מופנים נגד האמא הזקנה, סימן שעדיין היא יונקת ממנה. ברגע שהיא מפסיקה לנוק ממנה, אז היא חוזרת ומפנה את פניה אל היניקה, אלא זקנה. ואומר הירושלמי, וסימנך, לא בדקנו את זה באופן בוטני, אומר, וסימנך, מן דאכיל דלב דילי, מי שאוכל, לא מי שלא, בית להסתכולי בהפי, הוא מתבייש להסתכל אל הזקנה. ולכן, באופן פרדוקסלי, כל עוד יונקת, היא דווקא מפנה את אורפה, עם כשעורף. רק כשהיא מתחילה, כשהיא כבר יונקת בשביל עצמה, אז היא חוזרת ומפנה פניה אל הזקנה. הירושלמי, זהו פילי פלוי, וחי, יגידו, בסדר, איזה מין סימנים בוטן, תראו, נוטל הרמח"ל את הירושלמי הזה בעורלה, והופך אותו אבן בניין להבנת כל עניין תכלית העולם ותכלית הרע שבעולם ותכלית היסורים והנבחנים שבעולם. וכמובן הדברים האלה הולמים את מה שראינו בשם הבית יוסף, רבי יוסף קארו. עכשיו אני, הנקודה הזאת היא באמת נקודה עמוקה מכל עמוק, ואותה אומר הבעל שם טוב תוך כדי התבוננות בעניין של גידול הילדים. וכך אומר הבעל שם טוב: הקדוש ברוך הוא, נתחיל באדם. אדם בשעה שהבן שלו תינוק, אז הוא נוהג לקחת אותו בידו, או לשים אותו על כתפו, או לקחת אותו בזרועותיו, שהילד עדיין איננו יודע ללכת. כשהילד מתחיל ללמוד ללכת, או אז, האבא שרוצה ללמד את בנו ללכת, חייב להתרחק ממנו כאילו, ולאפשר לו לעמוד על רגליו שלו. כי אם הוא כל הזמן רק יחזיק אותו בידיים, או על הכתפיים, או אפילו רק יוחד אותו בידו, הילד אף פעם לא ילמד ללכת. ולכן האבא מרחיק, אף על פי שזרועותיו כאילו מחבקות את הבן, שאם הוא ייפול הוא יוכל להרים אותו, אבל הוא נותן לו ללכת על רגליו שלו. במבט ראשון אומר הבעל שם טוב, אחד המשלים הכי מופלאים ועמוקים, ופשוטים. במבט ראשון אומר הבעל שם טוב, נדמה שכשהאבא מתרחק מהבן ומסתיר את פניו ממנו, או מסתיר, לא אוחז אותו בידו, אז הוא באמת, זאת ירידה, זאת נפילה. אבל באמת, אומר הבעל שם טוב, היפוכו של דבר. כי כל עוד האבא מחזיק בידו שהילד לא לוקח אותו על הכתפיים, אז בעצם הילד לא מגלה את הכוחות של האבא מתוכו, אלא רק האבא לוקח אותו באופן חיצוני. אבל ברגע שהילד לומד ללכת על הרגליים שלו, מאיפה הכוח שלו ללכת על הרגליים שלו? הלא מכוח מה שהאבא נתן לו. הכל בא מכוח האב, כוח הבן, מכוח האב, יפה כוח הבן מכוח האב, לא במובן של מם היתרון, אלא מם מתוך, לא יפה כוח הבן יותר מכוח האב, אלא יפה כוח הבן מתוך כוח האב. מאיפה הכוחות של הבן? ממה שהאבא יצק בו, ינק בו, הרי אם הוא היה נולד, אני יודע מה, מנחש, הוא לא יכול ללכת על הרגליים. נמצא שיכולתו ללכת על רגליו נובעת מהכוחות שהתניע בו האב. אבל אז הוא מגלה את כוח האב מתוכו ולא מחוץ לו. והסוד, אנחנו נעבוד על הסוד הזה במהלך כל השיעור, כולל בהגיענו לשבת. הסוד הזה הוא הסוד של ההסתר פנים ושל הריחוק כביכול, שאדם לא חש את הקדוש ברוך הוא, למרות שהשם צילך על יד ימינך על כל צעד ושעל, כי הוא נתבע לגלות את הכוחות האלוקיים מתוכו. זה לא מבטל את כל הכוחות האלוקיים שהומים בכל העולמות, אבל, וגם בעולם הזה, שלא תלויים רק באדם, אבל במה שנוגע לאדם עצמו, זה הטוב מאוד, זה עומק הטוב. עד עכשיו זה טוב, מכאן ואילך זה טוב מאוד. ועכשיו אנחנו מקשרים את שני הפירושים לטוב מאוד שראינו ברמב"ן. האחד, הפירוש שאומר טוב מאוד זה השלמות, והשני שאומר שטוב מאוד בגלל בריאת האדם. אכן, בריאת האדם היא משלימה את הבריאה. כי עד שאין אדם, אין בחירה חופשית. אין בחירה חופשית, אין את ההתמודדות בין טוב ורע, ואין את הטוב מאוד שבא מבפנים, שמתגלה מתוך המציאות, מתוך האדם. האדם שהוא פסגת הבריאה, בבריאתו ביום השישי, נשלמת הבריאה, והופכת מדרגת טוב לדרגת טוב מאוד. מאיר את הדברים, חברים. אני חושב, מי שמבין את הדברים האלה, מבין היטב איך צריך להפוך כל משבר לאתגר. יש לך משבר, דע לך, המשבר הזה, לפעמים, לא כל משבר אתה יכול לפתור בכוחך. אנחנו נמצאים עכשיו בהרבה משברים, גם משברים אישיים, גם משברים לאומיים, לא פשוטים, לא פשוטים. אבל אפשר להפוך את המשברים לאתגר בהיבטים שונים, גם בהתמודדות איתם ובניצחון עליהם, גם בלדעת איך מאקלים אותם ואיך ממשיכים באמונה למרות המשברים, ועוד ועוד. לא אשכח, אז כיוון שעסקנו בנושא הזה של המשברים, אחרי כן תחו את המאמר שכתבתי בתמצית דם ליבי בשבת הזאת, מאבק הישרדות. חברים יקרים, לא להשלות, אנחנו במאבקי הישרדות בחסדי השם ידבר, לא רק שננצח בהם, אלא יתקיים בנו מה שנקרא בפרשת השבוע שלנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אתם אומרים, אומרת רוח הקודש, פרעה אומר, פן ירבה, ואני אומרת, כן ירבה. אבל הדברים האלה הם מבחנים קשים, והם תלויים במידה רבה מאוד במבחנים שאנחנו כולנו ניצבים בפניהם, להפוך את המשבר לאתגר. אז זה אחרי השיעור, שלא נרד מיד אל קרקע המציאות. האמת היא שרציתי, אולי בכל זאת, למרות השעה קצת מאוחרת, אני רוצה להעיר עוד היבט אחד, והוא נמצא בעמוד השני. כאן אנחנו ניצבים, אנחנו לא נלמד את הכל, אבל כאן אנחנו ניצבים לפני שאלה נכבדה מאוד, לכאורה בין שני מקורות שונים, סותרים זה את זה, באשר לשאלה, באמת מה מגמת הבריאה ומה תכלית הבריאה. כי מצד אחד, הנה קראנו כעת בדברי הרמח"ל, שמה תכלית הבריאה? טבע הטוב, חוק הטוב להיטיב. והקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב בעולמו, לטוב לך. והמגמה של הטוב, אבל הטוב לא סתם השטחי שאתה נותן לילד סוכריות ושוקולדות, אלא הטוב שהוא טוב שבא מתוך האדם, מכל הדברים האלה, הוא הטוב מאוד, הוא תכלית הבריאה. מי נכניסה? הנה אנחנו קוראים שהכל ברא לכבודו. נכון? איפה אנחנו מברכים את הברכה הזאת, חברים יקרים? מה? בחופה. ברכה ראשונה דווקא מעניין. שהכל ברא לכבודו. והדבר הברכה הזאת, שדרך אגב, רק בשנייה זו חשבתי, למה היא דווקא נאמרת בחופה, אבל נגיע אל זה מיד. למה דווקא? הרי זאת ברכה שהכל ברא לכבודה, היא נכונה כלפי הכל. נכון?
לא מזה, היא
מכוונת לכלי
הציבור.
מה?
הפרשנים,
זה
לא שאומרים אותה, שיש
ריבוי
עם, ולכן אומרים...
נו, אבל אז למה צריכים לומר, אבל דווקא, מה היא שייכת דווקא לחופה? זו ברכה שהיינו יכולים לומר אותה, אני יודע מה, כל שבת לברך שהכל ברא לכבודו, כשאדם יקום בבוקר מוקדם, יברך כמו אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, או שנתן לזכבי בינה, שהכל ברא לכבודו, זו ברכה יפה לכל עת. דבר צריך עיון. שאלה שאלתה בי רק עכשיו, אני אגיד לכם גם את התשובה, שאלתה בי ברגע זה, אבל זה בהמשך. אבל הדבר הזה מבוסס על פסוק, כל הנברא לשמי, לכבודי בראתיו, לכבודי בראתיו, יצר, כל הנברא, לכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו. וכן אנחנו אומרים, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. נמצא שלכאורה, עניינה של הבריאה, היא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. האם יש סתירה כאילו בין שני ההיבטים האלה? אז בואו תראו בעמוד הבא. אני אקרא רק את הפסקה, לא, אנחנו נקרא פה, רק את ההערה פה. את ההערה בעיונים למטה. למטה, אני רק אקרא, כי אני לא רוצה להאריך. היה פה צריך להאריך. תראו, נגיד, אתם רואים בערך 5 שורות מלמטה. 6 שורות. ברצותו להיטיב, זה ציטוט מתוך דברי הרמח"ל במקום אחר, רצה להמציא נמצאים שיקבלו טובו יתברך. וזוהי זכותו שהקים חפץ המעציל ברוך הוא, שחפץ שיקבלו נמצאיו את טובו. אתם רואים? כן חברים. בהערה למטה, בעיונים, שורה חמישית מלמטה, התחלתי לקרוא, צד ימין. עכשיו אני ממשיך. קיום חפץ השם יתברך הוא בזה, שעל ידי מעשינו הטובים, אנו מאפשרים לא כביכול להתחסד עמנו. וזה כל מה שקראנו מקודם, שכדי כדי שתהיה הטבה שלמה, אז הוא ברא שהאדם עצמו יגלה את הדברים מתוכו. טוב. אם כן, השם יתברך גילה לנו את כוונת הבריאה למעננו, כדי שנדע במה ואיך לקיים את רצונו. וכך אפשר להסביר את עומק כוונת רבינו בספר מסילת ישרים, בראש פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מהי חובתו בעולמו ולאן צריך שישים מגמתו בכל אשר הוא עמל. אני מצטט בעל פה מתחילת מסילת ישרים. והנה מה שאומרנו חז"ל, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם יתברך וכו'. וזה הוא כותב, ליהנות מזיו שכינתו. אומר בעליונים שזו חובתו של בעולמו. אני אקרא את הכל ואחר כך חובת האדם הוא שיכשיר עצמו לזה, כיוון שזהו רצון השם, שווה נפש החיים וכו'. לפי זה מוסבר, אתם רואים את הדברים המודגשים, כן? שכוונת הבריאה להיטיב, וכוונת הבריאה שהכל ברא לכבודו, שניהם עולים בקנה אחד. תסתכלו עכשיו בפסקה בלמעלה, פה אתם רואים בדעת תבונות למעלה בדברים, ועוד תביני, אומר השכל הנשמה, שאף על פי שעכשיו אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שמח על כל מעשיו, והם לכבוד אליו, כי עניין שנאמר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו וכו'. אז משמע, שמה מגמת הבריאה? שיהיה כבוד להשם יתברך, שישמח השם מעשיו. אומר הרב פרידלנדר, הוא המגיע הנפלא של הרמח"ל, וגם המפרש, שהכל בא לכבודו, שניהם עולים בקנה אחד. וכן מבואר בדברי רבינו בסוף סימן שכ"ח, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. והכבוד הוא שיהיה הוא יתברך שמו שמח בכל מעשיו, ויהיה לו מקום כביכול להנאות את כל מעשיו בטובו. להנאות, כן. את כל מעשיו בטובו. דברים אלה, מסיים המפרש, הם יסודיים למדרגות העליונות בעבודת השם, ומרחיבים והולכים בעומקם והיקפם. אז קודם כל, נבין. מה שאומר כאן הרמח"ל עצמו בקטע הזה שהוא ציטטו, מה פירוש אתה אומר שהכל ברא לכבודו? מהו כבודו של ריבונו של עולם? וכי הוא זקוק לכבוד, והוא זקוק לתפארת, והוא צריך שישתחוו ויודו לו, הלא הכבוד עמו. מהו רפוא כבודו של ריבונו של עולם? ומהי שמחתו של הקדוש ברוך הוא, אם אפשר להשתמש במובן שמחה? אז הפסוק אומר בעצמו, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. עכשיו נבין, מהי שמחתו של הקדוש ברוך הוא במעשיו? משל למה הדבר דומה? שוב, תמיד המשלים האנושיים, הם מאירים את הדברים העליונים. אתה שואל את האמא, או את האבא, מה הכבוד הגדול שלך? מה משמח אותך? יאמר האבא, אני שמח שאני רואה את בני הולך בדרכי. אני שמח שאני רואה את בני עושה מעשים טובים, עושה לי נחת רוח. אבל מה הנחת רוח האמיתית, העמוקה עוד יותר? שאני רואה שהילד שלי שמח. שהילד שלי, בזה שהוא עושה לי נחת רוח, הוא שמח לעשות לי נחת רוח. אני לא צריך נחת רוח בעצם מה שהוא עושה לי, אלא בזה שאני רואה שהוא משתדל, ובזה שאני רואה שבכך הוא עצמו הופך להיות, אם תרצו, טוב יותר, שמח יותר. השמחה של האמא, אם הבנים שמחה, אמתי? כשבנה שמח, כשטוב לבן שלה. נמצא שרצון השם להיטיב לבריאה, במה יבוא לידי ביטוי ההטבה לבריאה? בזה שהיא עושה את רצונו יתברך. כן? בזה שהיא עושה את רצונו שלו. ומה טובה של הבריאה? בזה שהיא עושה את רצונו שיתברך. והקדוש ברוך הוא שברא את העולם לכבודו, מה כבודו? שהעולם שמח, ישמח השם במעשיו, שהם שמחים כמותו. אז כאן אנחנו מחברים את הדברים זה לזה. הנפקמינה היא נפקמינה עצומה בהיבט של ההרגשה. כי אם מרגיש האדם שתכליתו לעשות את רצונו יתברך, שיתגדל ויתקדש מי רבה, אז לכאורה דווקא צריך להיות שלא יהיה פה שום נימה של עונג אישי, של עונג, אתה לא צריך לא להתענג, אפילו לא להתענג על השם, ואפילו לא לעשות איזשהו דבר שגורם לך נחת רוח, נגיד ללמוד תורה ככה מתוך הנאה או מתוך עונג, או להתענג במצוות או להתענג בשבת וכדומה, כי כל עניינך רק מה? לעשות נחת רוח כלפי שמיה, לעובדו יתברך, למען יתגדל ויתקדש מרבה, לכבוד השם יתברך. ואז לכאורה, בראייה כזאת, אתה מצמית, צריך כאילו באופן נפשי עמוק, לבטל את כל רגש ההנאה שלך, אפילו הנאה שבקודש. אבל הרי דוד המלך אומר, באחת שאלתי מבית השם אותה בקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, בנועם השם, ולבקר בהיכלו, ואז נביא אומר, אז תתענג על השם, הרי שהעונג והנחת בעיקר, עניינם שבת שעוד מעט כאן מגיע אליה, הם בבחינת דבר שהוא לא רק לגיטימי, אלא רצוי להתענג על השם. וכפי שאמר רב רמחל, שהאדם לא נברא להתענג על השם. האם ההתענגות על השם יש בה איזשהו צמצום של העשייה רק למען יתגדל ויתקדש שמי רבה ולמען כבודו? התשובה היא לא. כי מה הנחת רוח של ריבונו של עולם ומה כבודו? בזה שהאדם שמח. ומה שמחתה של האם והאב? שבנם שמח. משל למה הדבר דומה? נגיד האישה מבשלת תבשיל לבעלה, אז מה היא רוצה? שהבעל שלה ייהנה מהתבשיל. ומה ההנאה הגדולה שלה? בזה שהוא נהנה. ואז אם הוא רוצה שהיא תהנה, מה הוא צריך להגיד? לקק את האצבעות ולומר, אך כמה זה טעים. הבנתם? זאת אומרת, נמצא שזה שהאדם מתענג על השם ועושה את רצונו יתברך, הוא באמת עושה את רצונו יתברך ושהוא רוצה לעשות רצונו יתברך, זה כל כולו של הטעם. אבל בזה שהוא נהנה מזה שהוא עושה את רצונו של השם, הוא עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. העונג הוא לא חיסרון, אבל כמובן היסוד הוא עשיית רצון השם יתברך, ולא אני עושה את זה רק מפני שאני רוצה ליהנות, אבל במדרגה עליונה, בזה שהאדם שמח במצוות ונהנה מן המצוות במובן של הנאה הזאת, הוא גורם נחת רוח לריבונו של עולם. עכשיו תבינו לעומק מה שהתגלה לי ברגע זה. אם יש אפשר להגיד את זה אחר כך בדרשה לאחת החתונות. מה העניין של הברכה שהכל ברא לכבודו? לכאורה כשחתן וכלה מתחתנים, אז אי אפשר לומר, חתן וכלה מתחתנים, רוצים להקים בית, גם רוצים ליהנות זה מזה, ויש פה את העניין של חדוות הזיווגין וחדוות הכל, יש שמחה גדולה. אז קודם כל אנחנו אומרים, חברים יקרים, הכל ברא לכבודו. בואו, יצרו רגע, תדעו לכם גם משמחת החתן והכלה, שאין דומה לה במובן הזה של השמחה האישית והפרטית, ולפעמים המוחשית שיכולה להגיע עד המדרגות, גם הנמוכות ביותר, מרוממים. הכל ברא לכבודו. גם את החתן והכלה ברא לכבודו. אבל עוד יותר עמוק, ממילא גם שמחת החתן והכלה הם לכבודו יתברך. אל תחשבו שבזה שאנחנו אומרים שמחת חתן וכלה, אז עכשיו החתן והכלה צריכים לעשות את רצונו יתברך כמי שכפעם שד. לא כמי שכפעם שד. אלא אדרבה, שמחת החתן והכלה היא נחת רוח לפניו יתברך שהאדם שמח, ובלבד שהשמחה הזאת תהיה בקדושה וטהרה מתוך המגמה שהכל ברא לכבודו, וגם שמחתם הם ירוממו אותה כלפי שמיה בזה שהם יודעים שהם שמחים את הקדוש ברוך הוא בזה שהם שמחים. יש פה כאלה שעדיין אינם נשואים, חברים יקרים, כולם נשואים. אז זה בסדר, גם הנשואים יש להם מקום לשמוע את הדברים. מה? מה?
כמו לומר, הוא לא הארץ שרוצה
שיעשו
את
כבודו
מתוך
צייך הנחת. נכון, אלא הוא רוצה שהנתינים שלו יסמכו, וזה כבודו, וזה כבודו הגדול ביותר, שהם שמחים זה כבודו.
זהו, שהגדולה של מלך טוב, זה שהוא רוצה שיהיה טוב לעם שלו.
שהוא רוצה שיהיה טוב לעם שלו, אבל עומק הטוב לעם שלו לא יכול להיות בלי שהעם שלו יעשה את רצונו. כי רק בזה שהם עושים את רצונו יתבר, הם מתרוממים שיהיה להם טוב. כל טוב אחר הוא נמוך יותר, ואז הוא גם לא יגיע למעלת הטוב. זה פה הלוך ושוב, רצו ושוב. טוב, חברים יקרים, אז כל זה כלול בהנה טוב מאוד, ועכשיו אנחנו באים מתוך הטוב מאוד אל ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אני צילמתי לכם, למרות שוודאי לכל אחד יש תנ"ך או חומש אפילו, בדפים, לא בדפים האלה, אלא בדפים הקודמים, תסתכלו שנייה אחת, יש לכם את הקבוצה של הדפים הקודמים. הדפים הקודמים שכוללים בתוכם את קודם כל את הפסוקים. אתם רואים? יש לכם את הדפים הקודמים? שבהם יש גם את... והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, והי ערב והי בוקר יום השישי, עמכם, ובעמוד הבא, תפתחו דף כבר, ועכשיו נחלק גם את הדפים האלה, שאני בכוונה לקחתי גם בהם, אבל פה, יש פה שני דברים, הוא לא תיק את זה, טוב, לא חשוב. אז בואו תראו, יש פה שני דברים. קודם כל הדף הזה, שיש פה פשוט לקחתי את כל הפרשנים, של בואו תחלקו פה, וגם את הדף במקביל תחלקו גם את הדף הזה, שזה מתוך פרשן, שזה לא כל כך רצוי עמנו, את הזהירות והיום בו. עכשיו אני אקרא את הפסוקים שכולם מכירים, אנחנו רואים את זה מדי שבת בשבתו בקידוש, ואחר כך ננסה יותר להעיר אותו. אנחנו, כזכור לכם, לכל אחד בקידוש, פותחים ויהי ערב ויהי בוקר, נוהגים לומר, בלחש, ערב ויהי בוקר, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. מדוע אנחנו, הערה מקדימה, מדוע אנחנו מצמידים את ויהי ערב ויהי בוקר, ויהי ערב ויהי בוקר, אנחנו כדי להגיד את הפסוק כולו, אבל מדוע אנחנו מתחילים יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם? מדוע אנחנו לא מתחילים ישר ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם? נו, מה התשובה, חברים יקרים? חשבתם? ודאי חשבתם, לא? באמת? זה עניין של תוספת מן החול אל הקודש. אנחנו בשר ודם, תכף נגיע לפירושו של רש"י, שאיננו יודעים את נקודת ההבחנה המדויקת מתי מסתיים יום השישי ומתי מתחילה השבת, מוסיפים מן החול לקודש ואומרים יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אבל יחולו, ברור שהוא בשבת, אנחנו לא מסלפים את הכתוב ואומרים יום השישי ויחולו השמיים והארץ, כאילו ביום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ברור שהיחולו השמיים והארץ זה הפסוק הבא שנגדר כבר לשבת, אבל בשבילנו יש פה איזשהו דבר שהוא חופף, יש חפיפה. אצל בשר ודם החפיפה מחייבת איזשהו משיק בין יום השישי לבין ויחולו השמיים בארץ. כי בשר ודם איננו יודע איתיו ורגעיו. אז אם אתה רוצה להגיע בדיוק בזמן, וכדי שגם חלילה לא תחלל שבת, אתה צריך להקדים ולהוסיף מן החול אל הקודש. זה תוספת שבת. ריבונו של עולם שיודע איתה ורגעיו, הוא יודע לעשות את הסכין החריפתה שמפסיקה בין יום השישי לבין ויחולו. ואנחנו בחיבור הזה כאילו יוצרים איזושהי תחושה של חפיפה. אז כל מכאן ואילך שבת זאת, כשאתם אומרים יום השישי, תזכרו את מה שלמדנו עכשיו. אבל עכשיו תכף נראה שהדבר הזה הוא לא רק בבחינת איזה כביכול דרוש, אלא הוא מונח בפסוק עצמו. עכשיו אני קורא מה שכולנו מכירים. יום השישי, כלומר, בערב ובוקר, יום השישי. ההי של השישי היא כביכול היי חגיגית כזאת, הרי כל יום ובערב ובוקר יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום השישי, מבטאת בוודאי את העניין הזה של המכלול, כמו הטוב מאוד, יום השישי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאה. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. יש כל כך הרבה דברים לומר על הפסוקים התמציתיים ורבי ההוד האלה, ושהם כל כך שגורים על לשוננו, שמרוב שגרתם כמו דברים אחרים, אנחנו לא חשים בצלילי ההוד שלהם. אני אתחיל משאלה אחת, שאלה מפורסמת, שמביא אותה כבר רש"י על אתר. הפסוק השני, הפסוק הראשון הוא פסוק בין חמש מילים בסך הכל, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. עוד נשוב אליו. פסוק הבא, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. אז את העיון בפסוק הזה נתחיל בגמרא. גמרא במסכת מגילה, שאני חושב שהבאתי אותה לכם, שוב תחזרו לדפים, רוב דפים כבר שלא תתבלבלו, יש לכם את הדף הקודם הקודם, כן? שלא נתבלבל, כן. יש לכם חברים יקרים? רגע, לא, סליחה, לא בזה, איפה? בזה שחילקנו לכם לפני שבוע. רואים? מה מסכת מגילה דף ת'? יש? אוקיי. מספרת לגמרא את הסיפור המפורסם, שהוא דרך אגב שייך לחודש שלנו, הלא הוא חודש טבת. בחודש טבת, אני חושב שהזכרנו פה, הראו שלוש צרות לישראל. בחט בו תורגמה התורה ליוונית, בתת בו מת עזרא הסופר, עזרא הסופר, ויוד בו שרה בטבת, שמח מלך בבל את ידו. אז כאן מביאה הגמרא את הסיפור של תרגום השבעים. והסיפור של תרגום השבעים הוא באמת תרגום, הוא סיפור לכאורה מדהים, שמראה את מעורבות השם. מעשה בתלמי המלך, אתם רואים? כן? דטניה. מצאתם? זה כתוב, יש לי, סימנתי את זה שמה עם, מצאתם? טוב. דטניה, מעשה בתלמי המלך, שכינס 72 זקנים, והכניסם ב-72 בתים, ולא גילה להם על מה כנסם, ונכנס אצל כל אחד ואחד, ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. יש לך? אם לא, אז אנחנו נמצא לך, מה? אם, אז לא נורא, אז הנה, אז אני אתן לך עוד דף, אני, כי חשבו לי שדפים יהיו אצלך גם. בבקשה. חבוד. דף עוד. כן? ובכן, תלמי המלך, מי הוא תלמי המלך? יודעים, מלכות בית תלמי, שולטת בישראל, תזכרו את התאריכים, עגולים מ-300 לפני הספירה עד 200 לפני הספירה. מ-200 לפני הספירה מתחילה מלכות בית סלבקוס, שהיא הפלג הסורי-יווני ששריד ממלכות אלכסנדר מוקדון, שמגיע ארצה כאן ב-333 לפני הספירה, אז הוא פוגש את שמעון הצדיק. אחרי מותו של אלכסנדר מתחלק את מלכותו לשלושה חלקים. החלק האחד ששולט בארץ מ-300 עד 200 זה מלכות בית תלמי, מ-200 לפני הספירה ואילך שולטת מלכות בית סלבקוס, שמגיעה לשיאה המכוער בימי אנטיוכוס אפיפנס הנאור יעני, שהוא ואז מרד החשמונאים שמתרחש ב-167 לפני הספירה. זה פחות או יותר נותן לכם את התמונה ההיסטורית. ינא התלמי המלך, המלכות שלו פה בארץ היא באופן יחסי יותר באמת רגועה ושלווה, אבל הוא שבוודאי התרבות ההלניסטית לנגד עיניו, הוא גם הופך את כל מצרים להלניסטית, אז אלכסנדריה והספרייה באלכסנדריה הופכת להיות למקום המפואר ביותר בעולם מבחינה תרבותית, והנה אתם רואים, רוחב לב רוצה את תרגום התורה ליוונית כדי להפיץ לפחות מבחינת ידע תורה בעולם. הוא, כדי שלא יערימו עליו, מחלק את, על פי המסורת פה, מחלק את 72 הזקנים ל-72 בתים, ולא גילה להם על מה כנסם, ונכנס אצל כל אחד ואחד מהם ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא לב כל אחד ואחד עיצה, והסכימו כולם לדעת אחת. עכשיו, זה שהם תרגמו את כל התורה כולה באותם מילים, זה אומנם גם כן דבר מאוד מאוד מיוחד, אבל עדיין יש פה נאמנות למקור. מה שמספר לנו כאן המקור הזה שלפנינו, הברייתא הזאת שלפנינו, שגם את השינויים שהם עשו במכוון מתורת משה, הם עשו כל אחד בפני עצמו, ונתן כביכול הקדוש ברוך הוא בהם עיצה לשנות. אז משמע שגם השינויים כאילו היו בבחינת מת השם ולא מעשה שטן, דבר שהוא לא פשוט להבנה, איך הקדוש ברוך הוא נתן בליבם עיצה לשנות בתרגום. אבל בואו נראה את הדוגמאות. אני לא אקרא את כולם אלא. וכתבו, לא. אלוהים ברא בראשית. לא בראשית ברא אלוקים, אלא אלוקים ברא בראשית. למה? רש"י אומר פה דבר מוזר, שכאילו לא יגידו שהבראשית ברא את אלוקים. הפשט הפשוט הוא, אמרו, צריך להתחיל את התורה, אתם זוכרים? למדנו על זה שהוא מיוחד. צריך להתחיל את התורה באלף, בקדוש ברוך הוא, שהוא קדם לבריאת העולם. אלוקים הוא המקור לכל, ולכן אלוקים ברא בראשית. למה להתחיל בבית ולא להתחיל באלף? למה להתחיל בבריאה ולא להתחיל בבורא? אז לכן אלוקים ברא בראשית. זה השינוי האחד שהם עשו בשינוי סדר הכתוב. והדבר השני, אעשה אדם בצלם ובדמות, ולא נעשה כדי שלא יפקרו המינים ויאמרו שכביכול רשויות רבות, יש כמה רשויות בשמיים, ולכן לא בצלם ובדמות גם, כי אם זה, איך כתוב אצלנו, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, שלא יגידו שדמותו של האדם כדמות השם יתברך. זאת אומרת, אותם שאלות שאנחנו התמודדנו איתם, וראינו את הרמב״ם, אתם זוכרים, פרק שלם במורה ומוכרים, צלם ודמות, ומה המשמעות של צלם ודמות? הם פתרו את זה על נקלה. נעשה אדם בצלם ודמות, לא בצלם. הם היה כמו, יש ארגון בצלם, נכון? לא בצלמנו, בצלם. צלם, צלם אנוש. ועכשיו לענייננו, ויחל ביום השישי, וישבות ביום השביעי. הפסוק אצלנו אומר, ויחלו השמיים וארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי, ברור, אבל מה זה ויחל אלוהים ביום השביעי? הלוא אם אתה אומר ויחל אלוהים ביום השביעי, משמע שעדיין לא קלטה המלאכה, ועדיין ביום השביעי נעשית איזה מלאכה. איך יכול להיות ויחל ביום השביעי? על כורחך אתה צריך לכתוב ויחל ביום השישי. אז זה מה שהם תרימו, ויחל ביום השישי, וישבות ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה. יש להם תירוצים קלים, כשמתרגמים אפשר לשנות. הנה לפניכם פה סגנון ביקורת המקרא לראשונה, מסדרים את הדברים כדי שהם יתאימו לאוזניים הנוכריות. עכשיו, אנחנו לא נעסוק בתרגום השבעים, שאתם רואים מצד אחד שכביכול נכתב בהשראה אלוקית, הלא זה שהסכימו ביניהם למרות שלא נדברו אחד עם השני, וגם את השינויים עשו, משמע שמעת השם הייתה זאת באיזה מין השראה מלמעלה. ומאידך גיסה, ברור שיש פה סילוף, וברור שהסילוף הזה הוא גורם צער בעולמות, ועל כן באמת תרגום השבעים, תורגמה התורה ליוונית, הוא יום, יום שנחשב כאחד מימי התענית, כפי שאמרנו. ייתכן, אם נרצה כביכול ליישב את הסתירה הזאת בין ההשראה האלוקית לבין הצער, נאמר שבשעה שמתרגמים את התורה, על כורחנו צריכים להתאים אותה לרמה או לתפיסה של הגויים, שהם לא מבינים מה זה ויחל אלוהים ביום השביעי. אבל התרגום הזה אומנם מצד אחד הוא מסבר כביכול את אוזנם, כמו למשל גם העניין של אעשה ולא נעשה, אבל מצד שני הוא מחמיץ דברים עמוקים, סודות מסודותיה של התורה. זאת אומרת, כל תרגום הוא, 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 הוא ירידה והוא אי הבנת המעמקים. ולכן יש מצד אחד אולי במציאות הזאת הקדוש ברוך הוא צריך לתת להם כדי שלא יפקרו המינים את התרגום בצורה שמתאימה כאילו לרמה של לרמה של הנוכרים, אבל מצד שני זה משבר וזה צר בעולם, מורכבות. אבל זה בשביל ללמוד את תרגום השבים. עכשיו רק תראו את ההערה של רשי, באמת למה הם שינו ויחל ביום השישי. אתם רואים שלא יאמר אם כן עשה מלאכה בשבת, דהה כתיב ויחל ביום השביעי, והוא לא יקבל עליו. והוא, עכשיו השפור מוסיף, הוא, דהיינו תלמי המלך, לא יקבל עליו מדרש חכמים שדרשו בו, מה היה עולם חסר מנוחה, בת שבת באה מנוחה, וזהו גמרו. מה שאומר רש"י מדרש חכמים, אומר רש"י במפורש אצלנו. עכשיו בואו תקחו את הדפים שחילקתי לכם עכשיו, כן? וזה, ובואו נראה את לשונו של רש"י קודם כל. אין פה, רש"י הזה מתחיל, סליחה, רש"י הזה מתחיל, כדי שלא נתבלבל בדפים הקודמים שחילקתי לכם, אז בואו שיהיה לנגד עיניכם כבר הכל יחדיו, כן? נראים, מה שנחת לכם בשעתו, כן? בואו תראו, ברש"י, תחברו, אחדו את הדפים. הדף, זה יש לך? מה? כן, אז ברש"י, רש"י למטה. יום השישי הוסיף, לא, איפה זה? איפה רש"י? סליחה, פה, בעמוד השני, כן. רש"י. ויחל אלוהים ביום השביעי. אתם רואים? ויחל אלוהים ביום השביעי. רש"י, רבי שמעון אומר, בשר ודם שאינו יודע, תעבור לעמוד הבא, שאינו יודע רגע איתיו ורגעיו, צריך להוסיף מחול על הקודש. הקדוש ברוך הוא שיודע איתיו ורגעיו, נכנס בו כחוט השערה, ונראה כאילו קלה בו ביום. זה הפירוש הראשון. כן? רש"י מביא את הדברים האלה מתוך בראשית רבה, ובעצם שני פירושים הם בבראשית רבה. אז מהו הפירוש הראשון? למה אנחנו אומרים ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה? למה ביום השביעי? כיצד קילה הקדוש ברוך הוא מלאכתו ביום השביעי? נו חברים יקרים, מה התשובה? מה התשובה? מה? כן. הוא לא קילה ביום השביעי. הקדוש ברוך הוא קילה באמת ביום השישי. אבל מנקודת מבט אנושית, מנקודת מבטו של בשר ודם, נדמה לו כאילו קילה הקדוש ברוך הוא ביום השביעי, מפני שהוא עד יום השישי, עד הקדוש ברוך הוא עשה כביכול מלאכה, עד היום השישי בשנייה שביעית, בשנייה שבשנייה שבשנייה בשנייה, איך אומרים היום, יש מושגים כאלה בחלוקת זמנים, נו. יש לנו שנייה ויש לנו עשירית שנייה, יש לנו מאית שנייה ויש לנו גם אלפית שנייה. איך זה? יש לזה ביטוי?
נדמה לי ננו.
ללו.
ננו.
ננו, לא יודע. יש, בסדר, בכל אופן, עד השנייה שבשנייה 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 האחרונה, עד על פית השנייה האחרונה, הקדוש ברוך הוא עושה מלאכה. לאדם בשר ודם נדמה לו כאילו ויחל ביום השביעי. ולכן הפסוק כביכול אומר דיברה תורה בלשון לאדם, ויחל אלוהים ביום השביעי. מה אתם אומרים על הפירוש הזה? קשה לך. כי התורה הרי היא תורת אמת, והיא אומרת את הדברים מנקודת מבט אלוקית. למה כאן שעוד אין אדם? מילא אם היו צריכים להגיד לאדם להוסיף מן החול הקודש. אלא מה? והכתוב ללמדך להוסיף מן החול לקודש. זה קצת יקרב. מה שאמרנו מקודם, לכן אנחנו גם בקידוש אומרים, יום השישי ויחולו השמיים וארץ וכל צבם, מחברים כדי להוסיף מן החול לקודש. טוב, כביכול, התוספת שבת של הרגעים האחרונים של יום השישי, שכבר בא אנחנו כאילו משלבים את השבת, היא באה לידי הערה, בויחל אלוהים ביום השביעי. הסוף של היום השישי הוא כביכול מבחינתנו כבר היום השביעי.
אבל זה, סלח לי, זה מה שאתה אומר, מה שאמרת לפני 5 דקות, זה סותר. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא חילק את הזמן לחצי, לחצי, לחצי,
כן, כן.
אין לזה סוף. מבחינה
נכון.
מתמטית,
נכון.
גם הקדוש ברוך הוא לא יכול למצוא את ה... נקודה זה תמיד ניתן לחנוכה,
אז יש...
אתה חייב להגיד שגם הקדוש ברוך הוא הוסיף מחול על הקודש.
אתה עושה את הכל בפני שאתה בוחן את הקדוש ברוך הוא בעיניים של בשר ודם. אם תרצה, תראה לצורך העניין הזה את הערת הספורנו שאומר ביטוי מופלא, הוא אומר ככה, ויחל ביום השביעי, איך הוא אומר, זהו, איפה הספורנו הזה? צפורנו, ויחולו, ויחל אלוהים בתחילת היום השביעי, שהוא הרגע בלתי מתחלק. אשר הוא ראשית לזמן העתיד ואיננו חלק ממנו. כאומרם זל נכנס בו כחוט השערה. זהו חוט השערה. אבל חברים יקרים, יש לנו עוד 2 דקות, ואני רוצה שתיתנו במחילה עוד 5 דקות. ואחר כך הכל תכתבו בהערות שאנחנו, בדפי משוב, שאנחנו משעבדים אתכם יותר מן הזמן. זה שאנחנו מתחילים לעתים קצת באיחור, זה באמת חיסרון גדול של בשר ודם. תיקון יהיה בשבוע הבא, ב-11 בדיוק, כולם כאן. בסדרה, ב-10 בדיוק, כולם כאן. עכשיו אני רוצה רגע אחד לפירוש השני. על ההערה שלך הפילוסופית, אוכל לעמוד בהזדמנות אחרת. אתה ראית פה את הספורנו, זמן ראשון בלתי מתחלק. זה מושג שבאמת הבשר ודם איננו יכול להבין אותו. הוא קשור גם לחלוקת הזמן וגם לחלוקת החומר. סוגיית האטום וביקוע, נניח רגע. יש רגע מסוים שבו הביקוע של האטום מביא למעבר מחומר לאנרגיה. הפירוש השני הוא הפירוש הנפלא, אומר רשי, אני חוזר לרשי, כן, אתם איתי ברשי, דבר אחר, רשי על פי המדרש רבה, מה היה העולם חסר? מנוחה. בת שבת באה מנוחה, קלטה ונגמרה המלאכה. אז מה אומר המדרש? מה קילה אלוקים ביום השביעי? אם תשאל, מה הוא ברא ביום השביעי? את מה הוא ברא? את המנוחה. זה דבר שעל פניו נשמע לנו גם כן אבסורד, מה פוש ברא את המנוחה, מה הטבעה של המנוחה? שביתה ממלאכה. האם זאת בריאה? לשבות ממלאכה זאת בריאה? מה הבריאה? אפשר לפלפל, מה? מה זה בחירה חופשית? למה? בעצם העובדה שהוא מפסיק, בסדר, אבל ההפסקה עצמה אי אפשר להגדיר אותה כעשייה. מה? הפסקה. נו, אבל ההפסקה עצמה אי אפשר להגיד שהיא עצמה בבחינת בריאה. אלה, או ויחל אלוהים ביום השביעי, זאת אומרת, מה הוא עשה? זה הפסקה. אז אם רוצים, בסדר, אפשר לנסות לומר, ההפסקה עצמה היא בריאה. כאילו, רץ, 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 הבלימה, אבל גם הבלימה עצמה, או גם ההפסקה עצמה, מתי היא מתחוללת? מיד בנקודה שסיום העבודה, אז זה סוף היום השישי. מה עדיין נעשה ביום השביעי? גם ההפסקה, תיאורטית, נקודת ההפסקה, היא בדיוק בקו התפר, שבין יום שישי ליום השביעי, ולא בעילה נכללת ביום השביעי. אז עכשיו יש המשך של הפסקה, אבל אם תגיד שכוח הבלימה, כוח ההפסקה, הוא עצמו מסתיים בדיוק ביום השישי, בתום היום השישי. אנחנו צריכים לומר, חברים יקרים, משהו אחר לגמרי. מנוחה זה לא רק ביטול מלאכה. מנוחה זה בעצמו, הרוגע עצמו, הוא דבר שהוא מקפל בתוכו הוויה, יצירה. תראו איך אנחנו מתפללים, ועכשיו יאירו לכם בעיקר תפילה שאנחנו אומרים בשבת, דווקא בתפילת מנחה. מה אנחנו אומרים? יעקב ובניו ינוחו בו. מנוחת אהבה ונדבה. מנוחת אמת ואמונה. מנוחת שלמום ושלווה והשקט ובטח. מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. מתוך כל הביטויים האלה אתם שומעים שהמושג מנוחה הוא לא איזשהו דבר שכל עניינו זה הפסקה ממלאכה. תראו איך אומרת למשל רות, נעמי לרות, ביתי הלא אבקש לך מנוח אשר יטב לך. מה זה המנוח? ומצנה מנוחה, אומרת נעמי לרות ולאורפה, ומצנה מנוחה, אישה בית אישה. תמצאו מנוחה. איפה מוצאת האישה מנוחה? בחיק בעלה. זאת לא מנוחה שהיא רק הפסקה. זו מנוחה יצירית, אבל יצירה אחרת. לא יצירה של חומר, אלא איזושהי יצירה רוחנית. ויחל אלוהים ביום השביעי. כן, ביום השביעי נברא הדבר. מה נברא? המנוחה. מהי המנוחה? אותו עולם רוח שלם שאיננו בא לידי ביטוי בעבודת החומר, אבל הוא בעצמו יצירה. תגידו, את זה אפשר להסביר לגויים? אולי, אבל מסתבר אולי, אבל מסתבר שאת ההבנה הזאת של שבת שעניינה איננו רק שביתה ממלאכה, כמו שכתוב אחר כך, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, אלא יש בה איזושהי יצירה, באה השבת, באה המנוחה, המנוחה הזאת, המנוחה השלמה הזאת שאתה רוצה בה, יעקב ענב ינוחו בו, זהו דבר שלא ניתן להימסר, אלא אם כן, לא גויים, אלא אם כן מקבלים עולם של תורה ומצוות. בחוץ אפשר לדעת. אם תרצו, ואני מסיים במשפט הזה בלבד, ואחר כך יש לנו ברוך השם עוד שיעור, כדי להשלים את עניינו של השבת, אז נשלים וגם את קצות או תשמרו. דוגמה הטובה ביותר לכך היא השינה. לכאורה, שינה בשבת תענו. מה העניינה של השינה בפשטות? שביתה. אדם שובה, נכון? מה קורה בשעת השינה? אדם מפסיק לראות, מפסיק לשמוע, כן, האיברים דוממים. אבל זה לא כל עניינה של השינה. השינה כוללת בתוכה חלום. והיום בפסיכולוגיה המודרנית מתברר שהחלום הוא לא רק אימננטי בשינה, אלא בלי חלום, השינה הופכת להיות שינה תרופה. מה החלום? חלום אי אפשר לומר שזה רק ביטול. בחלום יש ישות, בחלום יש איזשהו דמיון יוצר. זאת אומרת, יש מה נברא ביום השביעי? החלום שבשינה. החלום שבשביתה ממלאכה. וזה בשבת, במנוחה. אז כשאנחנו אומרים, חברים יקרים, כל זה היה בבחינת עיון בקידוש. תזכרו, שאתם בליל שבת עכשיו אומרים קידוש, ואתם יכולים לשאול אחר כך את הילדים, ואיכל אלוהים ביום השביעי? למה ביום השביעי? היו קהילה ביום השישי. מה נברא בשבת? נבראה המנוחה. תגידו, נברא המנוחה זה בריאה? כן. מסתבר שמנוחה זה לא רק מה לא, אלא זה גם מה כן. מה כן, בעזרת השם בשבוע הבא.